אנחנו היום ביום הראשון של הלימודים לאחר תקופה של יציאה לבין הזמן, של פסח, היום כ"ז בניסן תשע"ו, ואנחנו נלמד היום פרשת השבוע, לאחר מכן בעזרת השם נלמד גם הלכות שבת. השיעור בטעם אופיו של היום אנחנו נקדיש לעילוי נשמת אחינו בני ישראל שנרצחו והושמדו בשואה האיומה. אנחנו היום ביום השואה בכל אירופה ובארצות המזרח, גם בלוב. יהי זכרם ברוך, והשם ייקום דמם. אולי גם זה ככה קפץ לי עכשיו לראש, פרשה שאנחנו נלמד היום לפניכם המקורות, פרשה קדושים. אנחנו נלמד על משהו שקשור לפרשה קדושים, בוודאי כל אדם שמסר את נפשו או שנרצח על ידי יהודי הוא בחינה של קדוש, קדוש יאמר לו. ופרשה קדושים שאנחנו עוסקים בה השבת, למעשה הנושא שאנחנו נלמד היום זה התבוננות על שאיפות, שאיפות ועבודה עצמית. למעשה זה הכותרת של השיעור שלנו, ובואו נתחיל בשיעור. תסתכלו בבקשה במקור מספר 1 לפניכם, ויקרא, סבר, ויקרא פרק י"ט פסוק ב', אומרת התורה: דבר אל כל אדם בני ישראל אמרת עליהם קדושי תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. טוב, מפשט הפסוק יש לנו לכאורה סוג של ציווי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו: דבר אל בני ישראל אמרת עליהם. מה אתה צריך לומר להם? תהיו קדושים. טוב, אני מצווה עליכם להיות קדושים. למה? כי אני קדוש. טוב, מה שנקרא דוגמה אישית, אני קדוש, גם אתה קדוש. רש"י מתקשה, רש"י במקום מתקשה במקום מספר 2 אצלכם: דבר על כל אדם בני ישראל מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל. כלומר הציווי להיות קדושים נאמר לכל עם ישראל באופן כזה שהקהילו את כולם, עזבו את כולם והודיעו להם הודעה רשמית: הנה יצא צו מעת המלך הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להיות קדושים. אומר רש"י: למה? מה העניין? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות קדושים? מה השורש של הרעיון? ממשיך רש"י ואומר: מפני שרוב גופי תורה תלויים בו. מה פירוש רוב גופי תורה תלויים בו? למישהו יש רעיון? מה, להסביר את המושג גופי תורה? איך עקרונות יסודות של התורה נמצאים על הלוד. יפה מאוד, יישר כוח. ש... זאת אומרת, הציווי הזה להיות קדוש מהווה את הבסיס, את הגוף שעליו יושב את התורה. שרש"י אומר רוב גופי תורה, לא אומר משהו קטן, רוב התורה מתבססת, מתיישבת, מתיישמת על גוף שנקרא קדוש. בעקבות דברי רש"י אנחנו מבינים שצריכה להיות פה איזה סוג של ציפייה. ציפייה, בהמשך הפרשה, אנחנו נקבל אינדקס. שמה יהיה רשום באינדקס? איך נהיים קדושים? נכון? קדוש אני, השם אלוהיכם, קדושים תהיו על ידי 1, 2, 3, 4, 5 וכולי וכולי וכולי, אולי ב', א', ב', ג', ד', כן, אבל תן לנו דרך, יש ציווי מהקדוש ברוך הוא להתקדש, להיות קדושים. אנחנו מצפים עכשיו לראות, כמו שאנחנו רואים בכל מיני מצוות אחרות, פירוט של המצוות, וככה תעשו אותו, לא מזמן, פסח מצרים, או בשאר המצוות, יש לנו הסבר. והתורה, בהמשך הפרשה, מפתיעה מאוד. מה יש לנו בהמשך הפרשה? פרשת עריות, איסורי עריות, איסורי ערווה. הלו, רגע, אולי, איך אומרים, טעו בהדפסה, חסר חלק. נו, איך נהיים קדושים? למי משאירים את העסק? תסתכלו בבקשה במקום מספר 3. יש לנו ברייתא במסכת עבודה זרה. ברייתא מוכרת היא מעשה מהווה את היסוד המרכזי, אולי העיקרי, של רבנו הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים. והברייתא אומרת לפניכם, תסתכלו, במקום מספר 3, אמר רבי פנחס בן יאיר, ואני מציע כהמלצה בשקט, בלי שאנחנו רואים, לספור עם האצבעות כל פעם שמשתנה נושא. בסדר? בואו נתחיל. אומרת הברייתא, אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, אופ, אצבע אחת. עכשיו השנייה, זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה לידי נקיות. נקיות מביאה לידי פרישות. פרישות מביאה לידי טהרה. טהרה מביאה לידי חסידות. חסידות מביאה לידי ענווה. ענווה מביאה לידי יראת חטא. יראת חטא מביאה לידי קדושה. קדושה מביאה לידי רוח הקודש. רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. כמה ספרתם? טעות בספירה? תסברו עוד פעם, יש לנו תורה אחת. זהירות, 2. זריזות, 3. נקיות, 4. פרישות, 5. טהרה, 6. חסידות, 7. ענווה, 8. יראת חטא, 9. קדושה, 10. רוח הקודש, 11. תחיית המתים, 12. אם התורה באה ואומרת לנו קדושים תהיו, הייתי מצפה שמה נתחיל? קדושה מביאה עליה. קדושה מופיעה פה עשירי בתור, כמעט בסוף הרשימה בכלל. אז לא מובנת הברייתא, או שהציווי לא מובן. כי אם הייתי, לא, אם הייתי מצפה, ומיד אסביר לך דוד, אם הייתי מצפה או מקווה למצוא הדרכה איך לקיים את הציווי קדושים תהיו, הייתי הולך לברייתא הזו, כי היא מסבירה איך להיות קדושים, לא. אז, אבל היא כל כך נמצאת בסוף הרשימה, זאת אומרת, על מנת שאני אהיה קדוש, אני צריך שיהיה תורה, שאני אהיה זהיר, שאני אהיה זריץ, שאני אהיה נקי, שאני אהיה פרוש, שאני אהיה טהור. זה הציבור. כלומר, מהברייתא הזו קשה להבין מדוע הקדושה המצופה, המצווה עלינו, נמצאת אחרונה ברשימה, הייתי יותר נחה דעתי, אומרת הברייתא, אמר רבי פנחס בן יאיר, קדושה מביאה על ידי זה וזה וזה וזה, על ידי כך וכך וכך וכך, על ידי תורה, על ידי זה. אבל זה לא ככה, זה לא מנוסח כך. רבי פנחס בן יאיר, דרך אגב, היה מה? אבי אשתו של רשב"י, חמיב. זאת אומרת, אומרים פה על תם הקדוש. לא אמר דברים רק מתוך השכל, גם מתוך עומק, מתוך הבנה, מתוך רוח הקודש, מתוך תפיסות עליונות שאין לנו בהם מושג בכלל. והוא מסבר את זה ככה, והרמח"ל לוקח את הברייתא הזו ועליה בונה את ספר שלם שנקרא מסילת ישרים. זאת אומרת שהיא בעבר אחד מהעקרונות, כמו שאמר רש"י, גופי תורה תלויים בזה. אם כן, לא מובן. ורבנו משה חיים לוצאתו הרמח"ל, בכתיבה שלו, נדבר עכשיו בעניינים מוסריים, בענייני פשטים, לא ענייני קבלה, שם בוודאי, תראו מה כותב עליו, כן? אתם יודעים מה עוד, עוד לפני זה. אבל הגאון מווילנה מדבר עליו. הגאון מווילנה כותב עליו, אני מתאר לכם במקור מספר 5. תראו מה כותב עליו. הרמח"ל ברוח קודשו דקדק עד מאוד בכל מילה של הספר הזה. ללא יתרון או חיסרון, וכך דבריו, יסוד החסידות ושורש העבודה, תמה וכו'. זאת אומרת, הגאון מווילנה אומר שמה שכתב הרמח"ל, הוא בדק מדקדק עד הדקדוק האחרון. זה ספר מושלם. זאת אומרת, אם הרמח"ל לוקח את הברייתא הזו כיסוד ושורש לכל ספר המוסר הקדוש העליון מסילת ישרים, האם יש לו קשר לפרשה שלנו? האם זה הביטוי כמו ששאל דוד? האם זה הביטוי שאין קדושים תהיים? אבל השאלה מחמירה את השאלה הראשונה ששאלנו, אם כן, איך נהיה קדושים אם התורה לא מצווה? אם התורה לא מסבירה. נכון, התורה נותנת, הקדוש ברוך הוא נותן, כן, זאת התורה, הקדוש ברוך הוא נותן לחכמי ישראל מקום להתגדר בו, כן? לכתוב ולעלות ושמור ולהרחיב מדעתם ורוח קודשם, איך אפשר להיות קדוש? אבל אז אנחנו מגלים שיש מה? קדושים תהיו, נכון, בלשון רבים. יש קדוש לשיטת זו, וקדוש לשיטת זו, וקדוש לשיטת זו, וקדוש לשיטת זו, וחסידות כזו, ומתנגדות כזו, ויש המון המון קדושים, כן? ברוך השם, הרבה דרכים לקדושה. אבל זה נתן מקום למילי חכמי ישראל, לכאורה התורה לא מפרשת לנו. תכף נראה אם זה נכון ומדויק מה שאני אומר, אבל על פניו בתחילת הפרק, תחילת הפרשה, אין? בסדר? מובנת לנו השאלה המתחבטת ככה בתוכנו? כי כאן לא נקרא את הפרשה, כן, קדושים תהיו, גאות השעני, ואז באמת ידרשו, כן, קדושים תהיו, כמו שאנחנו רואים, כן, צריך לפרוש מן העבירה. טוב, נו, אז פשוט, ברור למה איסורי ערווה באים אחת, טוב. אבל תשאל באופן הפשוט בן אדם רגיל מן השורה. איך אפשר להיות קדוש? מה הוא יגיד? להתנתק מהחיים הטבעיים. צריך להתנזר מזה, להתנזר מזה, לעשות שיגופים, וטעניות, והתעלות ברוח. זה המושג קדוש, כן, זאת אומרת, זה מין תפיסה לא נכונה אולי של המושג קדושים תהיו. כאשר אני תופס מושג לא נכון, אני פועל לא נכון, וכל חיי מעובדים, סליחה על הקיצוני, חיי מעובדים, אדם יכול להיות מסוגף ומתענה עד שכולו אור ועצמות, וקדוש הוא לא. זאת אומרת, יש תפיסה לא נכונה. של ההבנה מה זה קדוש לי, מה זה תהיה קדוש, כי בקרבך קדוש אומר הפסוק, מה זה? הבנו? וכשאני לא מבין נכון ואני פועל על פי הבנה לא נכונה, אני בדרך כלל לא מגיע למטרה הנכונה. שתיים, אני באיזה שלב נהיה מתוסכל ואני עוזב הכל. ועד קדושה אין פה, אז יש משהו אחר. לכן, אנחנו טמאים. מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בציווי כללי? כל אחד ואחד מאיתנו קדושים תהיו. תגידו באמת, אנחנו מסוגלים להיות קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. אפשר להגיע לדבר הזה. אפשר להגיע לקדושתו של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא הדוגמה פה בסיפור, וככה משמע הפסוק, נכון? כי קדוש אני. אז הנה אני מהווה דוגמה אישית, תהיו גם אתם. מישהו פה רוצה להגיד לי האם יש לנו אפשרות אפילו אפס קצה הוא להתקרב לקדושתו של הקדוש ברוך הוא?
אין סיכוי.
אין סיכוי. אבל אם אני אתאמץ...
להתקרב אולי כן.
כלומר, להיות כמוהו אני לא יכול. להתקרב, אתה אומר, אפשר. טוב, איך אני יכול להתקרב? אתן לך דוגמה. קודם כל, אנחנו משהו לאש, נכון? קראת פעם לאש?
כאב.
ככל שאתה מתקרב יותר, אתה מורח יותר. כי זה מתחיל לשרוף. כמה קרוב אתה יכול להגיע? לא שומע.
שקר,
שקר, הנעים, לא חמדים. יפה, אתה נמצא קצת בקריאות, כן? אתה שומע שיהיה גם קצת קר. אתה מבין שזה לא זה. אין דבר כזה חצי קדוש, רבע קדוש, שליש קדוש, אין דבר כזה. יש קדושה או אין קדושה. אין חלקיות על קדושה. זה לא שיעור במתמטיקה. זאת אומרת, אנחנו מנסים מפה למושג קדושה באופן המלא יותר, הנכון יותר, השלם יותר, אם הקדוש ברוך הוא מצווע אותנו. קדושים תהיו, משמע ש... שזה אפשרי. כי הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו על דבר שאי אפשר. לא מצאנו ציווי בתורה, מלאכים תהיו, שרפים תהיו, חיות הקודש תהיו. לא מצאנו. כלומר, כל התורה כולה עוסקת בדברים המעשיים, בדברים הניתנים מידי מימוש. נכון? אחרת מהי התורה? תורה למלאכים או לאנשים? לבני אדם. כלומר, היא חייבת להיות מותאמת לבשר ודם. אז אם יש לי ציווי להיות קדוש, אז בעין או זו אומר, באופן ישיר ומוחלט, שאני יכול להיות קדוש. עובדה. כן, כי קדוש אני השם אלוהיכם. כן. ממש, כמוני. אופס. איך? באיזה תחום? איך זה בא לידי ביטוי מעשי? יש עוד שאלה. תקראו בבקשה מקום מספר 4. מי שרוצה לקרוא, בכל אבן, כן, בכבוד, שי, אל.
כל שירה.
רגע, זה לא מתחיל ככה, זה מתחיל מסכת אבות, פרק ג' משנת ט'.
מסכת אבות פרק ג' משנת ט'. כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שאין לירת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת.
נו, מה אתם אומרים? תסתכלו בחזרה בבריתא, במקום מספר 3. מה אומרת לנו המשנה באבות במקור מספר 4? כל שירת חטאו קודמת לחוכמה. באיזה מקום נמצא גירת החטא בברייתא של רבי פנחס בן יאיר? אולי תכתבו לכם על המקורות מספרים. אחד לפני הקדושה, זה אומר שאם יש לנו 12, נספרו אחורה, תחיית המתיים, רוח הקודש, אחורה הקדושה ועירת חטא. מקום תשיעי. אתם קולטים? איך זה מסתדר? כל מעשה נמצא שיראת החטא במשנה הזאת. קודמת למה? לחוכמה. כל מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו. על איזה חוכמה מדובר פה? מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה? איזה חוכמה? חוכמת התורה. כלומר, אם על מישהו יש לו תורה ללא יראת חטא, אז הוא לא מתקיים. אז זאת אומרת, שירת החטא היא קודמת לזה. אז איפה הייתה צריכה להיות בברייתא? ראשונה אולי. אבל מה מופיע ראשון בברייתא?
תורה.
כלומר, אנחנו מאיפה שמנסים רגע להסתכל ולחבר בין הדברים, אנחנו מוצאים עוד קושייה ועוד קושייה.
אז לא יבטא בין החוכמה
לתורה. החוכמה במשנה פה, קבלת תורה.
אז לא יבטא
בין... או, יופי, אז... בסדר, זה סגנון אחר. בסדר? שם במסכת אבות, המשנה, הדברה, באופן כללי, כחוכמה כוללת, כן? אבל רבי פנחס בן יאיר הוא ירד לפרטים, כי הוא מפרט, אז לכן הוא כותב את זה בפרטים. התורה שמדבר על רבי פנחס בן יאיר היא חוכמה, אבל צריך שהיא יראת חטא קודם, ויראת החטא היא בסוף, מקום שהיא בסדר שראינו בברייתא. המפתחות. לפתרון הקושיות נמצא בדברי הרמח"ל. וכמו שאמרנו, מה שאומר הגר"א על רבנו הרמח"ל, הכל מדוקדק. שימו לב, תסתכלו מה שאומר הגר"א במקור מספר 5, אבל בסוף. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. אוקיי? פה הסוד לתירוצים על השאלות ששאלנו. מישהו יכול לתת לי תשובה לשאלה הבאה? מה ההבדל בין יסוד לבין שורש? רוצים 30 שניות לחשוב? בכבוד. מה ההבדל? יסוד החסידות ושורש העבודה. מה ההבדל ביניהם? אם הרמח"ל דקדק וכתב את זה בלשון הזו, זה אומר שהם לא אותו דבר. שיש יסוד ויש שורש. מה ההבדל?
יסוד יכול להיות שזה בכלל
ההנחה
של הפגמים יכול להיות, ואז משם מצמח השורש.
אוקיי, עוד רעיונות? תחשבו על המילים יסוד ושורש. כן.
אולי יסוד זה משהו קבוע, יסודי, ושורש זה מעמיק.
אוקיי, עוד? אני בירכתי עוד לפני השיעור. שהוא?
יסוד זה כאילו מדובר על מבנה גדול, ואתה צריך יותר לעבוד עליו.
גם אחרי
שיש לך
יסודות,
אתה
צריך לעבוד עליו
יותר,
ושורש
זה כאילו,
כמו שורש של עץ.
פחות עבודה, אז פחות יכול להתפתח,
כמו שקודם. כבר, מה שנקרא, אין אדם מת בחצי תאוותו ביד. כבר היה לי חצי מהתאווה שלי לתשובה, הייתה לי. והחצי השני, אין.
היסוד...
חצי מדבריך פשוט מתאימים למה שאני מתכוון. עוד רעיון?
היסוד.
יש?
היסוד זה מה שמוביל להתפתחות, מה שמוביל דברים עוד התעדנו במציאות את כל זה. והשורש זה בעצם הכוונה הראשונית.
הבנתי. טוב, תראו, כשאני בונה בניין, מה אני עושה קודם כל? אני בונה יסודות. כלומר, השלד של היסודות, השלד הוא היסוד של הבניין. נכון? אני בונה שלד, ועליו אני... מרחיב, סוגר, עושה מה שאני רוצה. לאחר שאני סגרתי ועשיתי, אני ממשיך לעבוד בפנים, נכון? בניתי שלד, עשיתי ציפוי, אבל עכשיו צריך בפנים, לעשות חדרים, לעשות כל מה שצריך, כן? לצפות, להכין צנרת, העבודה היא פנימית. היסוד מרמז לשאיפות הנדרשות מן האדם. השורש הוא זה שמזין, כמו שהשורש נמצא מתחת לפני האדמה. ואנחנו לא רואים שום דבר שם. אנחנו לא רואים את ההתפתחות שלו, אנחנו לא רואים מה קורה לו. אנחנו צריכים להזין אותו כדי שהוא יהיה בריא. מה שאנחנו רואים גם מה שנבנה מעליו מבחוץ, זה היסוד. כלומר, היסוד מונח על השורש. יסוד החסידות. כלומר, החסידות היא משהו שנמצא מעל פני הקרקע. ושורש העבודה התמימה זה אומר שלשיטת רבנו הרמח"ל, חסידות משמעותה הביטוי החיצוני, כלומר לא חוץ שלילי, אלא מעל פני הקרקע, של חסידות פנימית, של עבודה תמימה פנימית, לא חסידות כזו או אחרת של הבעל שם טוב, אלא חסידות להשם, כמו דוד אומר, דוד המלך, כן? כי חסיד אני. כלומר, עבודה תמימה של האדם באה על ידי ביטוי בפועל, במציאות, על ידי חסידות. כלומר, לנהוג במידת החסידות כלפי העולם. בסדר? זה תחילת המפתח לפתרון הקושיות שהקשינו מהפרשה, מהברייתא וממסכת אבות. למעשה, נשאלת שאלה, יש מימרא של חז"ל, לעולם יגיד אדם, מתי יגיעו מעשיי? למעשה אבותיי. אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, יש איזה מין מימרא של חז"ל שאומרת, אתה בן אדם, תשאף למה? למה? להיות כמו האבות. מה היו האבות? מה היו האבות עבורנו? יסוד או שורש? שאלה קשה. נכון? אבל אבות העולם, אבותינו, הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, היו היסוד. הם בנו אל בית ישראל. מה היה השורש? האדם הראשון, נוח, שם, היו גם כן יסודות. השורש של הכל התחיל באדם הראשון. עבודה עצמימה. הפנימיות, הפפנים. איך זה בא לידי ביטוי אצל אברהם, יצחק ויעקב? אברהם היה איש חסד. יצחק בגבורה, יעקב בתפאר. כלומר, זה בא לידי ביטוי. ביטוי מעשי על ידי היסודות בעבודה פנימית, כי את היסוד זה השלד. עם ישראל שיוצא ממצרים ומקבל תורה, בונה ומשכלל ומייען ומדקדק בסידור פנים, כי את השלד בנו האבות. הבניין שהולך ומתאמר כלפי מעלה, כל אחד מהאבות ואחריו השבטים וכו' וכו'. כלומר, התורה היא זאת שעושה סדר פנימי בתוך המבנה. ממילא עכשיו עובדת הבריתה. מה מתחיל? מה השמע הראשון לכל מה? איך עברה הביתה? תסתכלו, מקום מספר 3. תורה! התורה היא הראשונה. היא הכלי המסדר, היא הכלי המטפל, היא הכלי הבונה, המצמיח, בתוכן הפנימי, כי את השלד כבר בנו. השלד נבנה. הן עם בני ישראל רב ועצוב ממנו, אומר פרעה, יש עם כבר. אנחנו לא צריכים לייצר עם. אנחנו לא צריכים לייסד עם. הוא קיים. גם שקמו עלינו לחלותינו, היום אנחנו ביום השואה. הקדוש ברוך הוא הציל לנו מידם. כי את הבניין, את השלד, אי אפשר למוטט. כי היסודות שלו הם על אדני חסד, גבורה, תפארת, על ידי האבות הקדושים. אז יש בניין למעלה, יש ציפוי מבחוץ, יש לנו בניין, מה קורה בפנים? הם מסדרים את החדרים בפנים, איפה המטבח, איפה הסלון, איפה המקלחת וגם בית הכבוד. איפה? צריך לסדר אותה. זה התורה, זה אנחנו בפנים, לכן יש עלינו ציווי קדושים תהיו. לא לעבוד, כי זה לא העניינם. האבות הקדושים לא קיבלו תורה במתן תורה. כן, נכון, משמותיהם וכו'. אבל בפועל הם לא הצטמו על התורה מפי הגבורה. מבינים את מה שאני פה מדבר? יש פה שאלות או מובן? כי הדממה פה פתאום אני לא יודע איך להגדיר אותה. זה מובן או לא מובן? אז תשאל, עוד פעם. יסוד ושורש, מובן מה זה? יסוד זה שלד של בניין, כן? השורש זה מה שנמצא מתחת. זאת אומרת, אדם הראשון היה השורש של כל הבריאה כולה, כולו קודש לשם עד שחטא. גם שחטא היה קודש. כן, קודש שנפגע. אבל כשאנחנו מדברים עכשיו על הבניין של עם ישראל, ממתי התחיל הבניין? הבניין הוא מה שיוצא החוצה, נכון? האבות. אברהם אבינו בנה קו יסודי בבניין שנקרא להיות איש חסד. אז עוד חסד עם הבריאות. יצחק גבורה, כן? ויעקב באמצע, משולב, זה וזה. הבנת עד כאן? זאת אומרת שבניין כבר יש. יש לנו בניין של שלוש קומות. אבל אין לנו סידור פנים. מה מביא את הסידור פנים? איך לארגן את הסידור פנים שיהיה נכון? זה התורה. לכן הברייתא אומרת, זה התורה. התורה מתחילה, היא מביאה לידי זהירות. וכולי וכולי, הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. כלומר, הציווי קדושים תהיו הוא לא מושג ארטילאי בלתי אפשרי, הוא מושג קיומי, אמיתי, מעשי. עכשיו, כאן, ובכל רגע. הבנת?
יש
לך
שאלה בעצם
של התורה
כמו אצל אדם הראשון, כמו אצל...
לא, 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 בתי, לא, בתי, מה?
יש בחינה בתורה. כמו בתקופה שאין אדם הראשונה, לפני אבות.
דהיינו, לא הבנתי.
כי אבות מגלים מבחינה חיצונית של דוד שקודש ברוך הוא וכל זה, וזה רק משהו שיותר פנימי, שיש פחות השפעה לעולם.
התורה עניינה לעשות סדר פנימי כדי שהסדר החיצוני לא יתמודד. בסדר? זאת אומרת, גם אם למשל יש לך בית שהוא בנוי ומסודר בפנים עם קירות תמך וכולי, כן? הוא מחזיק את התקרה, הוא מחזיק את הקירות. גם אם קיר ייפול, כל הבית לא ייפול. זאת אומרת, הרעיון של הסידור פנים הוא על מנת לאפשר חיים במבנה. דבר שני, לחזק את המסגרת החיצונית שלו, שהוא יהיה דבוק, שיהיה תפוס, ולא רק עומד רק על היסודות בלבד. בסדר? לכן התורה... היא אומנם כן שייכת גם לאדם הראשון גם לעבוד, אבל המהות שלה העיננית היא רק למקבלי התורה ממתן תורה. אוקיי?
אבל יש גם בחינת תורה בעצם.
בחינות, כן, בחינות זה...
בחינות... זאת אומרת שעד אדם הראשון, מהאדם הראשון עד לעבוד, מתגלגל בעצם משהו שהוא פחות כלפי כל המציאות כל רגע, זה משהו שהוא יותר פנימי אצלם, זה יותר... אתה עובר בסמגה כמו שהכוזר מתאר ושם זה, וממתן תורה זה שוב, זה אותו עניין, אבל זה כאילו שזה עובד בתוך הקטע הפנימי, רק שזה גם, רק בזכות הרבות יש גם את העניין שזה כאילו ש...
תראה, אני יכול להסכים לרוב דבריך. כשאנחנו מדברים על הדורות שהיו מאדם עד נוח, למשל, ומנוח עד אברהם, 40 דורות. אנחנו מדברים על דורות שניסו לבנות בניין כלשהו. כי אין דבר כזה, כל אחד הוא עושה משהו בעולם. ואנחנו רואים שהדורות שהיו בין לבין, מאדם הראשון ועד נוח ומנוח ועד אברהם, התשתית שהם הניחו לא החזיקה מעמד. היא לא השאירה, היא למעשה אולי, אתה יכול להגיד שבסופו של דבר, הדורות הקודמים שהיו בין לבין, היו דורות שנחרבו בפועל, ונשאר גל אבנים. כלומר, כן, ניסו להקים את הבניין, ובסופו של דבר נשאר החומר גלם. אבל הוא לא בא לידי ביטוי בפועל, במציאות. כן? הוא פשוט נמצא החומר גלם. לעומת זאת, האבות יסדו משהו שתכלל, שיתייעל, שקם וצמח. בסדר? הבנו את הרעיון? לכן, אם כן, שהתורה באה ואומרת לנו בפרשה שלנו, קדושים תהיו, התורה מצווה אותנו להיות אנשים מעשיים קדושים. איך אנחנו יכולים להיות קדושים? נו, קודם כל לבוא בן אדם ויגיד, נו, זו מלאכה ארוכה מאוד, ובכלל, מי יודע אם אני אצליח? תקראו במקום מספר 6. מי רוצה לקרוא? טוב, יא, רוצה? חבוד, 6, מצרת אבות.
אולי
עליך מנחה לגמור,
אתה רשאי?
יופי, כלומר, אנחנו צריכים להוסיף בקדושה. לא עליך מלאכה לגמור, נכון? אתה לא תספיק להגיע למדרגתו של הקדוש ברוך הוא. במה? בחסד. מה אתה רחום? עבור רחום. מה אתה חנון? מה הוא חנון? אתה חנון. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה וקדושים תהיו. אז לא תגיע למעלה למה של הקדוש ברוך הוא. בצלם. לא אתה. צריך לגמור, לא עליך מלאכה לגמור, אבל גם אתה לא, אין לך אישור להוציא גימלים. אתה רשאי להיבטל ממנה. אתה לא יכול להגיד, אני לא עושה חצי. אין דבר כזה, אין לך רישום מן התורה. אתה מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, קדושים תהיו. כן, אתה צריך לעשות חצי כל הזמן, כל יום, כל היום. עכשיו, יש את הגדרים, מי, מה, מתי וכמה בצלם. משתלבת מידת הגבורה, גם הקדוש ברוך הוא לפעמים מצמצם. אבל מידת החסד חייבת להיות אצלך טבע. חייבת להיות חלק ממך שאתה לא יכול להוריד אותו. אתה לא יכול לעזוב אותו. אתה לא יכול להתנתק ממנו. אתה חייב כל הזמן להמשיך ולפעול בדרך החסד. זו רק דוגמה. לכן, אם זה כך, כל התמיעות שלנו עד עכשיו יהיו שמות. מהי מידת הקדושה שאנחנו מדברים בפרשה שלנו? חבר'ה, מהי? לנהוג את דרך האבות. על פי מה? על פי התורה. לכן הסתכלו את הרמב"ן. מקום מספר 7. אומר הרמב"ן במקום מספר 7, הציווי של התורה, קדושים תהיו, מה הפירוש? רבותיי, מה הפירוש? אומר הרמב"ן, אל תהיה נבל ברשות התורה. דוגמה, נתתי פה ככה, דיברתי עם אנשים פה לפני פורים, אני יכול לצאת צדיק ולא לעשות פורים בכלל, ולהיות מסודר, לא עברתי על שום הלכה, לא עברתי על שום איסור, אני אפילו יוצא טוב. ניתן דוגמה. ביום השנה היה לנו 50-60, נכון? אמת? היה איזה פרוספר אחד, פרופסור. כן. הוא היה ידען גדול. אבל בקדושה קצת לא היה לו מקום, ואני יודעתי, שאמר, תראו יש פטנט, אפשר להיות נבל ברשות התורה. יום חמישי פורים ברוב חלקי הארץ, נכון? אני ביום חמישי בשעה, יום רביעי בשעה 4, נוסע לירושלים. כדי לא להיכנס לספקות המחלוקות הפוסקים, הולך לעיר העתיקה. זהו, נכנס לעיר העתיקה, פותח אוהל. בהר ציון. או, אתה יודע מה? אפילו יותר בפנים. בלי אוהל, לא יתנו לי, ליד הכותל. יושב שם על כיסא. נו, נכנס, הערב מתפלל ערבית, מה אצלי בירושלים? יום חולין. בירושלים תתבב, לא? נכון? יושב לי מול הכותל, גומר קפיטל תהילים, עולה למעלה לרובע, אוכל טוב, חוזר לכותל, מבלה כל הלילה, באזור הכותל והרובע. תופס תנומה ברחבה ברובע, ליד, נו, ליד הבקסת החורבה, בבוקר רק לבתיקים, עולה לרוב, אוכל לרוב בוקר, מטלת קצת שם ברחובות, פוגש כמה אנשים, שלום, העניינים, מה שלומכם? בשעה 16:00 מגיע לפה לתחנה המרכזית, מסתכל על השעון, רואה, אופס, רגע, עוד מאה שקיעה, שעה לפני שקיעה עולה על האוטובוס לעיר הקודש תל אביב. נסעתי לעיר האורות, אורות הקודש תל אביב. עיר ללא הפסקה. הגעתי לשם, אמרתי תפילת הדרך בכוונה גדולה, שני קפיטל תהילים נגד יצרה, ומצאתי לי מקום בבוידריק, בני ברק. נמצא שם. מה שם? פורים או לא? נגמר פור. נכון? מחליט לעשות שבת בבוידריק. טוב. נשאר בבני ברק, עשיתי שבת. היה לי פורים? התחלתי בקריאת המגילה? לא. אהו, שלוח בנות? לא. מותר לדיונים? חייב כל השעה. במצוות צדקה. אין אמורים! עברתי על איסור כלשהו מאיזה מקור כלשהו? כן או לא? אבל נבל יצאתי. כלומר, אומר הרמב"ן, קדושים תהיו המשמעותי, תהיה קדוש במה שמותר לך. תרגיל כזה הוא תרגיל הלכתי מצוין, אבל מסריח. בואו נראה את לשון הרמב"ן. אומר הרמב"ן, קדש, אתם רואים שורה רביעית או חמישית, ועל כך נאמר, קדש עצמך במותר לך, וכשם שעל האדם מתקדש במצוות שבין אדם למקום, כך עליו להתקדש במצוות שבין אדם לחברו. ולכן, לאחר שפרשה התורה את דיני המסע ומתן בין בני האדם, וצוותה לא תגנוב, לא תגזול, לא תונו, סיכמה ואמרה, ועשית הישר והטוב. כלומר, נכון, אני לא גונב, אני לא עוסק בענייני הונאה, אבל יש דברים קטנים, מה שנקרא, בלשון העם, שקרים לבנים, אתם מכירים את המושג הזה של חצי אמיתות, הונאות קטנות על דגם עשיר, מתנות קטנות, מישהו נתן לי הונאה קטנה, כן. השיר הוא מדהים, שיר מיוחד במינו. אבל אנשים עושים דברים שאי אפשר, אי אפשר לתפוס אותם מבחינה הלכתית. אדם יגנוב כל הזמן פחות מפרוטה. אתה לא יכול לדון אותו, אבל הוא כנב! כלומר, אומר הרמב"ן, זה מה שהתורה אומרת קדושים תהיו. כלומר, הציבורי קדושים תהיו, ציבורי אקטואלי, מעשי לחיי היומיום שלנו, מקיף, נוגע, בכל מקום. בכל נקודה בחיים. לכן אומר הרמב"ן, שמכל מקום, יש לנהוג לפנים משורת הדין ולרצות את חברו, גם באופנים שעל פי הדין אתה צודק. זה קדושים. זה עוצמה של קדושה. מחפשים קדושה בשמיים, מחפשים קדושה בתעניות, בסיגופים ובכל מיני עניינים. כאשר הקדושה נמצאת על השולחן וחדר האוכל בארוחת צהריים, עם השניצל ועם הפתיתים, שם הקדושה נמצאת. האם אתה מעמיס על הצלחת מסעית בגרב, ואחר כך זורק את הגרב. וחבר שלך מגיע, אופס, אין פתיתים. זה קדושים! זה הציבורי קדושים תהיו! האם אתה לוקח מהחנות 15 עיתונים ו7 מתוך מגמה לחלק ל-15 אנשים, ובסוף 7 אתה זורק לפח כי אף אחד לא לקח?
ביקור ל-7,
יש כאלה. אתם מבינים? זה בדברים הכל כך טריוויאליים, הכל כך...
הרב, זה לא מבחינה דרך ארץ שקדמה לתורה?
לא, לא. דרך ארץ קדמה לתורה זה מעבר לזה. זה הדרכה שאומרת לך, תשמע, תעשה ככה, זה מביא אותך דרך ארץ. זו דרך ארץ של למעלה טוב. קדושים תהיו. זאת אומרת, לכן התורה היא הפותחת, היא הראשונה, כי היא המסדרת, היא החברה המייעצת, היא הכוח המסדר, הכוח המפעיל, החוכמה הפועלת, כמו שהרב כותב באורות הקודש. היא החוכמה הפועלת במציאות. היא הסידור פנים של החיים. לכן הציווי הזה לא מנותק. והוא לא יכול להתחיל בקדושה, ואיך אני אגיע לקדושה. אלא חיית התורה, היא צריכה להדריך אותי. כי התורה היא המדריכה אל חיי המעשה בכל פרט ופרט. תסתכלו אצלכם, במקור מספר 8. זו דוגמה למצווה שאנחנו מוצאים בפרשה. איך אני יכול להיות קדוש? איש אמו ואביו תיראו, מורה אבא. מה? אם אני אהיה לי מורה ואבא ואמא שלי, אני אהיה קדוש? את אומרת התורה, כן! ושבתותיי תשמרו, אני השם אלוהיכם. טוב, זה כבר מהים אותי, מלאש. שבת היא דבר קדוש מצד עצמו. אתה גידשת, את יום השביעי. אל תפנו אל הילדים, אני מבין בוודאי, כי זה מחיצה, זה מרחיק אותי מן הקדושה, מהחיבור לקדוש ברוך הוא, אלוהים מצליחה לו, תעזרו לכם. אני פעם אמרתי על זה דרשה, סליחה שאני ככה עובר, אבל אני יודעתי ככה פעם פירשתי את החלק הזה בפסוק, ואלוהים מצליחה לו, תעזרו לכם, תפסיקו להציג. תפסיקו לשים מסכות על עצמכם. הפכתם את זה למין משהו מיוחד, אלוה. משתחווים לפסל של עצמך. מה אתה מכסה? מה אתה מכסה? כאשר משה רבנו יורד מההר ויצא על פניו מסכה, אני מבין כי קראנו פניו, אור של קדושה, אנחנו שמים עלינו מסכה. אסור לעשות, אני השם אלוהיכם. כן, ככה אני עם קדושים. אבל תראו איך זה הולך. הדבר הראשון שמוביל בקדושה בפסוק הזה, מה הוא? לא אל תפנו אל האלילים, לא אל המסכה, איש אמו ואביו תיראו. כלומר, התורה כל כך נפלאה, כל כך היא מקסימה. זה דבר השם שבא לידי ביטוי. החיים הנורמטיביים, הנורמליים, הם המביאים לקדושה, לא דברים אחרים. אבא ואמא, וואו. מקור הקודש של כל ילד ובן ובת, הם המקור הקדושה שלך. מהם אתה יכול לעלות בקדושה, מאבא ואמא שלך, כן, שמרגיזים אותך לפעמים. ומי שאין לו אבא או אמא כבר יודע כמה שזה חסר, ואין אפשר להשתיר. זאת אומרת, תראו את התורה מה היא מדברת. יהיה לך מורה אבאים, יש לך קדושה. קיבלת עוד מעלה בקדושה. אבל הוא אומר לי לא, והיא אומרת לי לא, וזה... כן, 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 כן. מהם אתה סופק קדושה. ביחס שלך אליהם, בסגנון דיבור שלך אליהם, בתגובות שלך אליהם, במורה מהם. אתה מחפש קדושה, לא יודע, בתמילות, במקווה. זה אחר כך, זה הוספה. זה מה שאמר הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. יש משהו קודם לחסידות. שיתאמץ אצל האדם מה חובתו בעולמו. אל תתבלבל, תדע קודם כל מה אתה חייב. יש חסידות ויש חובה. החובה זה קדושים תהיו, זה ציווי מן התורה. מקווה זה לא מן התורה. סיכופים זה לא מן התורה. יש סדר. לכן התורה בברית המגיעה הראשונה. אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה. תורה מגיעה. שום דבר אחר לא יביא. תסתכלו אצלכם במקום מספר 9. הרמב״ם, בהקדמה לספר המצוות, הוא אומר, באמת שאלה, האם צריך למנות את הציווי הזה בתרי"ג מצוות? אם זה קרוב עם מה שאמרנו, אוקיי, אז חלק מהמצוות, לא תרי"ג מצוות, מצווה זאת וזאת היא להיות קדוש. הרמב״ם לא מונה את זה. הרמב״ם לא מונה את המצווה הזו בסדר המצוות. למה? סגור אומר הרמב״ם. כי אמרו קדושים תהיו, והתקדישתם ביניהם קדושים, ואיתם קדושים, הם ציוויים לקיים כל התורה. רבותיי, הם קולטים. קדושים תהיו איך? איך? על ידי קיום כל התורה כולה. זה ציווי לא רק מצווה אחת, זה ציווי כולל. שוב פעם, עכשיו מובנת הברייתא, תורה מביאה. זה ציווי כללי, כאילו יאמר, היה קדוש, בהיותך עושה כל מה שציוויתי לך בו, ונזהר מפני מה שהזהרתי לך ממנו. כלומר, במילים אחרות, איך אני יכול להיות קדוש? על ידי קיום מצוות עשה ולא תעשה, כפי שהם באים לידי ביטוי בתורה שבעל פה, שמסבירה את התורה שבכתב שיש עוד. הבנו? נפתרו הקושיות. לכן נסיים במה שמובא בגמרא במסכת שבת, דף קמ"ט. הרי בפסוק קראנו איש עמו ואביו תיראו, ואחר כתוב אל תפנו אל האלילים, נכון? מה פירוש אל תפנו אל האלילים? שבדעתכם, מדעתכם, לא תפנו, כלומר לא מסתכלים בדיוקן של בן אדם, צורת אדם, לא מסתכלים, לא מתבוננים בעומק. כי זה כאילו מוציא אותנו מהמקום, מה אתה מסתכל החוצה? איפה אתה צריך להסתכל? פנימה, בתוכך. מה אתה מסתכל על אחרים ובוחן אחרים ומאבחן אחרים? מה זה הדבר הזה? הרמב״ם מביא את זה כמצווה, כמו אתה עושה. כלומר, את החלק הראשון, לא? זה הוא מביא, כן, איש עמו והייתי ראו, הוא מונה כמצווה. אבל זה הוא לוקח כציווי. ציווי לא אתה עושה. לא תפנו אליי. לכן, הגמרא בדרשה הזו היא מאוד קשה, כי הרמב״ם במורה נבוכים, אין לכם את המקור. הוא מביא, כנראה, שהכוונה היא אל תפנו אל האלילים, זאת אומרת, לא שאני הולך עכשיו ועובד אלילים, אלא בשעה שאני מפסיק לחשוב על דברים שבי בקדושה, הרמב״ם במורה נבוכים רואה את זה כפנייה אל האלילים. כלומר, ברגע שאני מנתק את עצמי ממחשבה על התורה, על מצוותיה, וזה לא כל היום אני יכול עכשיו, יש גם דברים אחרים במשך היום, אבל האדם צריך לדעת, דעתו תהיה בנויה, מושתתת, עיקר חייו, גם כשהוא עוסק במסע ומתן, שזה יהיה על פי התורה. אז הוא חושב על התורה. גם כשאני מוכר ירקות בבסטה, במחנה יהודה, או בשוק הקר. אני עושה את הכל על פי התורה! אז אני חושב תורה! אז אני מחובר על הקודש! אז אני מחובר על הסידור פנים! אז אני מחובר על היסוד! אני מחובר על הקדושים. אם כן, נסכם את העניין שלנו בפרשה הזו. בציווי קדושים תהיו שני דברים. אחד, הציווי הפשטי של הדבר, תשאף לקדושה. יש שאיפה שנקראת, אני רוצה להיות קדוש. לא מצד הרצון שלי בלבד, אלא מצד שאני מצווה עליך. איך זה בא לידי ביטוי? על ידי קיום המצוות הטריוויאליות, הפשוטות של החיים, ולא על ידי דברים שכביכול הם עליונים ואין להם מקור בתורה. זה אחר כך. זה הלפנים משורת הדין. לכן אזכיר את מורי ורבי, דרך תניק לברכה, אדמו"ר מקרמרנא, רב שלום, סופרים, דרך תניק לברכה. פעם שאלנו אותו, מה זה חסיד? ואני חושב שהוא הביא קצת בחסידות, הוא היה אדמו"ר. הוא אמר שזה לא מי שלובש גרטל ויש לו שטריימל או כפות. חסיד זה מי שמקיים הלכה למעשה את השולחן ערוך. אחרי זה, כשזה מנהלי החסידות, לפני משורת הדין, אז הוא נקרא חסיד. יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה, קדושים תהיו. שבת שלום ומבורך.